כולנו בסדר, תגיד לי זה סדר. סדר כלשהו. טוב. כזכור, בשיעור הקודם, אנחנו התעכבנו במיוחד על המילה הראשונה שבפסקה, וזהו. כדי להסביר קצת את המשמעות של הוזהו הזה, וזהו משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם. זאת הכוונה של התנא, של המשנה, כשהוא כתב משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם, ולא זמן אחר או סגנון אחר לקביעת הזמן. כי אכילת התרומה היא התחלת עבודתם של הכהנים בעת הערב, אם נטמעו. וכל ישראל היו ראויים לכתחילה לדרגת הכהנים מצד נשמתן חלק אלוקה ממעל, ועל הביטוי הזה אנחנו עוד נחזור בהמשך. אמנם חטאו באלה אלוהיך ישראל, וחזרה להם טומאת הזוהמה. זה דורש קצת הבהרה, עליו שאני לא מתכוון כאן להתעכב הרבה זמן. אנחנו לומדים שבמתן תורה כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, אז התוצאה של חטא אדם הראשון, של עץ הדעת, נתקן. היה תיקון של חטא עץ הדעת, ואת זה אפשר להבין באופן די פשוט יחסית. היות וכל עיקר של חטא אדם הראשון היה בכך שהוא בחר ברצונו שלו נגד רצונו של הבורא, כאשר אמרו נעשה ונשמע, זאת אומרת שהם שוב מקבלים עליהם את רצונו של הבורא, זאת אומרת שאותו החטא נתקן, הזוהמה של הנחש, כפי שאומרים חז"ל, הוסר. אבל כשחטאו בחטא העגל, שזה שוב חוזר במובן מסוים אותו העניין עצמו, לא ניכנס כרגע בפרטי פרטים של העניין של חטא העגל, אבל זה מה שחז"ל מלמדים אותנו, שבחטא העגל חזרה להם תומת הזוהמה של אותו העניין של עץ הדעת. בהזדמנות אולי נוכל ללמוד יותר בצורה מפורטת את היחס שיש בין שני הדברים, חטא אדם הראשון וחטא העגל. אבל בכל אופן, לענייננו, כל הסדר של מתן תורה מתחיל בעניין של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, וזה היה אמור להיות עיקר מתן תורה. רק שישראל, וזה נחשב להם כשבח במובן מסוים, ביקשו לראות את מלכם, בפירוש רש"י על כל הקטע של הפסוקים של אחרי, ואז מתן תורה, ואחרי מתן תורה משה בהר סיני, ברגע האחרון, אם אפשר לומר, היה הרם כי בושש משה וחטא העגל, וחזרה תומת הזוהמה. ואז אנחנו נמצאים כאן במצב שבו שקט, מה זה הדבר הזה בעצם החיים שלי? ואז המצב שבו נמצאים ישראל באופן כללי הוא שהם כמו הכהן שנטמא, ושהיות והכהן בתומתו נמנע מלעבוד את עבודתו. כשחוזרים בתשובה לעבוד את השם מהאהבה ומקבלים עול ייחוד שם השם ברצון כבת תחילה ומכינים את עצמם לקרוא בשם השם, ראוי להם לשאול כהלכה מאימתי קוראים את שמה בערבים בעת ההפסק תומת כהנים שנטמאו. ומשיב משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם. וזאת אומרת שכאשר נשאלת השאלה בעת הפסק תומת הכהנים שנטמאו, באיזו רמה, באיזה שלב של הפסק אותה התומעה. כי כפי שראינו, אכילת התרומה לכהנים היא עבודה, אבל יש להם עוד עבודה של אכילת המעשר וגם עבודה של אכילת הקדשים. ולכן לאיזו משלושת העבודות האלו צריך לייחס את עניין תחיית שמה? ומשיב משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם ולא בדרגת אכילת מעשר שזה קודם, ולא בדרגת אכילת הקדשים שזה למחרת בבוקר, כי מבואר לכמה. וזה כל אותו העניין שאם אתם זוכרים קראנו בסוגיה שנמצא בסוף עמוד ראשון ותחילת עמוד ב', כל העניין של תהר גברה או תהר יומה, כי מבואר לכמה. ולפי שמתחילים הערב לעניין עבודת הכהנים שנטמאו בשעה שהן זכאים לאכול בתחומתם, כך מתחילים גם כן סדר הזמן באותה שעה לעניין קריאת שמה, להורות כי שיעורם שווה משום השוואת כוונתם. זאת אומרת שמה שאנחנו לומדים דרך המשנה זה מצד אחד הזמן שבו מתחילים לקרוא קריאת שמה להלכה, אבל הסגנון של המשנה הוא מבטא את הסיבה שבגללה הזמן להלכה הוא אותו הזמן של צאת הכוכבים. זאת אומרת שאם המשנה הייתה אומרת לא משעת שהכהנים נכנסים לכל בתחומתם אלא משעת צאת הכוכבים, אז זה היה כאילו קביעה שרירותית מבלי שנדע מאיזו סיבה נבחר אותו הזמן. ולכן הדבר נאמר בצורה כזאת שבסוגיה נאמר מלטה אגב אורחי כמשמלן. אתם זוכרים את הקטע הזה. ואז היות ואנחנו עומדים בעניין של קריאת שמה, מהו המלטה אגב אורחי שמלמד אותנו, שתוך כדי דיבור מלמד אותנו משהו נוסף, זאת אומרת הסיבה שבגללה ההלכה היא לפי צאת הכוכבים, זאת אומרת משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתן דווקא. זה כשאנחנו נחזור בלימוד שורה שורה של הגמרא, אנחנו נראה שיש לזה ביטוי על ידי כך שבאותו הקטע מופיע פעמיים הביטוי כמשמלן. אני שהראשון הוא שייך לכהנים והשני לקריאת שמע. כאן איזשהו קטע קצת פולמוסי, ואין לומר בהפך כי חשבו לקבוע התחלת הערב עניין קריאת שמע בשעת צאת הכוכבים לסיבה או לסיבות הלכתיות סתומות. סתומות זאת אומרת לא ידועות. ונמצאת נמי שעזו שעת אכילת התרומה לכהנים שנטמעו, ואילו במקרה, זאת אומרת שיש שתי מערכות, זו של קריאת שמע וזו של הכהנים, ובמקרה זה יוצא שזה אותו דבר, אז אמרו את זה לגבי זה. זוהי דרך בורות לגמרי, שלא ייתכן לומר דחסרה המסורה לבעלי הברייתות במצווה מפורסמת כזו. יש מין נאיביות, הייתי אומר, לא רצויה בדרך מסוימת של לימוד הגמרא. זאת אומרת שאם אנחנו שוכחים שהשאלה ההלכתית לא ייתכן שנשאלה באותו הזמן שהגמרא נכתבה, או שאותם הדיונים שהגמרא נכתבה מבחינת העריכה שלה מאוחר יותר, אבל אפילו שבמאה השני לספירתם של הגויים, עד אז חיכו היהודים כדי לדעת איך מקיימים את מצוות התורה. אתם מבינים שזו, אני לא יודע איך לתאר את הדבר הזה. למשל, יש לנו אותה משנה מפורסמת שבפרק הזאת שאנחנו כל הזמן חוזרים אליו. נביא מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה זה אנשים כמו עזרא, נחמיה, מרדכי ועוד כמה מכובדים. הם לא ידעו מתי קוראים קריאת שמע. הלל הזקן, שמעון בן שטח, כל אותם התנאים שמוזכרים במשנה בפרקי אבות, עד אותו הזמן של זה, לא ידעו את ההלכה. צריך להמתין עד אותו הזמן של להתחיל לשאול את לשאול את השאלה. מבינים שיש כאן איזושהי דרך, שוב, של כאילו תמימות, אבל זה לא תמימות. אי אפשר שלא לחשוב שמי שבוחר להבין את הדברים בצורה כזאת, אומרת שכנראה שיש לו כוונות על כך, ואין זה כרגע מענייננו לברר את הנקודה הזאת.
אבל יש הרבה דיונים הלכתיים שכאילו לא נפסקו. זאת אומרת, היה מנהג אולי כזה, מנהג כזה, ולא נפסק.
אבל מה זאת אומרת שלא נפסק? לא, אני מבין את המשמעות של הדבר שלא נפסק, אבל מה שאנחנו צריכים לנסות להבין זה אם רב פלוני אומר ככה ורב אלמוני אומר ככה, לשניהם יש יסודות וביסוס לדרך שהוא מציע. זאת אומרת שלעומת מצב מסוים שבו הייתה אפשרות, כפי שלפעמים אנחנו נפגשים עדיין עם הביטוי הזה בגמרא, אביד כמר אביד, אביד כמר אביד. זאת אומרת שמי שעושה כמו רב פלוני יצא ידי חובתו, מי שעושה כמו רב אלמוני יוצא מידי חובתו. אז הנקודה הזאת, למעשה, העניין הזה, היה היסוד של ההלכה עד אותו הזמן. שזה לא היה מפריע שיש דרכים שונות ליישם במציאות בפועל עקרונות מסוימים. שהרב גווניות של התורה היא לא נפגמת על ידי כך ש... סליחה, אני צריך לומר את המשפט בצורה שונה. אחדותה של התורה לא נפגמת מרב גווניות של הדרכים ליישם אותה במציאות. עד מתי? עד שהיסוד האחדותי של עם ישראל כעם קיים. זאת אומרת שאין חשש שעל ידי כך שתתפזר העשייה, שלמעשה תהיה סכנה של התפצלות של במחאות או בלי מחאות היהדות לדתות שונות, אחת שתבחר, כי מאחורי כל הדרכים האלו יש כוונות ברורות, שאלו שיעדיפו את הדרך הזאת, אז בתחילה זה נחשב קצת כמו קאט כזאת או אחרת, ואחר כך יש חשש של פירוד. זאת אומרת שהסיבה שבגללה בזמן מסוים נדרש לפסוק הלכה כמי, זאת אומרת שעל אף שנמשיך ללמד את כל פרטי הדרכים השונות האפשריים, שכולם אמיתיים, העשייה של כל ישראל תהיה אחידה מהגוון של המנהג ודברים כאלו, אבל נמשיך ללמד את כל הפרטים של הדרכים האחרות, כדי שכל אחד ואחד דרך עשייתו שלו יוכל לצרף לכוונתו את הכוונה של דרך אחרת. וממשיכים גם ללמד את כל הדרכים האלו, כדי שיהיה ברור שאנחנו לא מחשיבים את הדרכים האחרות כטעויות. ואני מודע לכך שהחשיבה, דרך החשיבה הזאת, היא לא הרווחת באופן כללי בלימודי הגמרא באופן שיטתי. הרבה יותר נוח במובן מסוים לחשוב שיש מי שחשב ככה, אבל למעשה הוא טעה, ומי שהוא לימד אותו איך הוא צריך לחשוב באמת. יש סיבות לכך שדרך חשיבה כזאת היא יותר נוחה. כי זה דורש הרבה עוצמה, גם רוחנית. כשאני אומר רוחנית, אני אומר עוצמת רוח. כן? ולא רק שכלית ונפשית. כלומר, שאני, כשאני לעצמי, הייתי עושה אחרת, מסיבה כזאת או אחרת, שאני יכול להצדיק. אבל היות ויש החלטה של הכלל, אז אני עושה כמו הכלל, ואני מצרף לעשייתי את הכוונה של אותה הדרך שהייתי אני קובע, אילו הייתה ההלכה כמוד. אתם מבינים את הדבר הזה. זאת אומרת שהממד של אחדות ישראל יהיה קובע מעבר לעדיפויות הפרטיות. כשאני אומר פרטיות, צריך להבין שזה לא העדפה ככה בא לי, לפי השקפה מסוימת שיש לה כל היסודות המאוששים את אותה הדרך כדרך תורה. זה מספיק ברור?
זה הפיך. זה הפיך, זאת אומרת, זה יכול להיות שלאורך הזמן שנתקדם בבניית הגאולה בארץ ישראל, אז הדרכים אחרות יהפכו להיות לגיטימיות להלכה?
תראה, אנחנו נחכה לתורתו של המשיח בעניין הזה. אנחנו יכולים לראות, אני חושב שיש רמז בכל זאת, איך לומר, על פי סגנון הגמרא, על פי שאין ראיה לדבר, סימן לדבר, החשיבות של המנהגים במסורת ישראל. וכאשר אנחנו רואים שלמעשה יש מנהגים שונים לכל מיני דברים שאנחנו עושים, בין אם זה מנהגים של אשכנזים וספרדים, ובין זה מנהגים אצל האשכנזים עצמם, יכולים לקחת כדוגמה, סתם ככה, קשירת התפילין. קשר התפילין ככה, או קשר התפילין ככה, והקשר על היד, עם כל הפטנטים השונים. והקביעה היא, שכל מי שקשר את התפילין באחת הדרכים האלו, עשה מצווה. ואין לחשוב שזה פשוט במקרה שזה יוצא ככה. מאחורי כל אחד מהמנהגים האלו, יש שיטות והשקפות על המשמעות של של המצווה ועל דרך עשייתה וכו'. אז מה שנכון לגבי המנהגים הוא גם בעצם היה ועדיין נכון לגבי ההלכות. וזה מתבטא בין השאר, בין החלוקות הגדולות כמו אשכנזי ספרדי. שיש עד כדי כך שיש דברים דברים שאצל הספרדים מותר ואצל האשכנזים אסור. אתם מבינים את העניין? למשל התייחסות לזכוכית. זכוכית אצל הספרדים זה דבר שהוא נשאר פרוות, נשאר סתמי. אתה אוכל מאכל בשרי בצלחת של זכוכית, שטיפת כלים, אתה יכול לאכול באותה הצלחת מאכל חלבי. אצל הספרדים, אצל האשכנזים לא. אם הצלחת הזאת היא חלבית, היא חלבית, אם היא בשרית, היא בשרית. עכשיו, איפה איך אני אקרא לזה, הסוד של האחדות מאחורי הדברים האלו, זה שהאשכנזי יכול לאכול אצל ספרדי באותה הצלחת וזה קשה. אתם יודעים, זה הדבר הגדול, שהרבה מתקשים בדבר הזה. יש כל מיני התנהגויות שהן לכתחילה פשוטות להלכה, אבל הנטייה, אני אשתמש כאן במילה מסוימת, להתחרדות, ולא אמרתי לחרדיות. חרדיות זה דבר יפה וטוב. כשמדברים על חרדה לדבר השם. זה יכול להיות שלילי כשזה חרדה מדבר השם. היראה זה דבר שיש לו כמה פנים, כמה צדדים. יש הבדל בין להיות ירא מה לירא ל. אז כשאני דיברתי על הבעיה של ההתחרדות, זאת אומרת שאנחנו יודעים מפשטות הדרך של הגמרא עצמה שזה שלילי, כשזה נכנס לדרך מסוימת שאומרים אין לדבר סוף. זאת אומרת שכשמחמירים על חומרה ומחמירים על החומרה של החומרה וכן הלאה, קודם כל ברוב רובם של המקרים זה נובע מחוסר ידיעת ההלכה. כשלא יודעים את ההלכה, אז הנטייה הזה לא לומר, עדיף לא. וכאשר יש בעלי בתים חזקים שיש להם מוח שפועל בצורה כזאת, אז זה מסוכן מאוד לרב שלהם. כי אם הוא יגיד אחרת, אז יעיפו אותו ויקחו מישהו אחר שילך לפי דרכיו. ואני לא אומר סתם את הדברים, אני מדבר היסטוריה של איך היו הדברים. ולמה זה היה מאוד חשוב עד זמנים לא כל כך רחוקים, שהרב בכלל לא יהיה תלוי לפרנסתו בקהילה. אתם יודעים ש... יש לו ילדים, יש לו... צריך את הג'וב. אם כאן מגיעים למסקנות כאלו שרב זה לא מקצוע ליהודי. אתם יודעים שמשום מה בשפות אירופאיות ג'וב זה יוב.
כן,
זה תפקיד שלי. בכל אופן, ניקח למשל משהו כמו אכילת חלק, בשר חלק, מה שנקרא בשפה המדוברת גלאט. אז לא ניכנס למשמעות של של הדבר הזה. אפשר לומר שיש קהילות, משפחות, קבוצות שבהן המנהג הוא לאכול גלאט, ואז רוצה לא רוצה ככה זה. אבל מה זאת אומרת? מי שהוא יש לו מנהג לאכול גלאט, יפה מאוד. אבל כשזה מתחיל להיות שאני אוכל מכשרותו של רב פלוני אבל לא מכשרותו של רב אלמוני, אף על פי ששניהם נחשבים כגלאט, אז כאן יש לנו כבר איזושהי בעיה מאוד מאוד רצינית, במיוחד כשזה מתפשט לכל מיני דברים לא יודע, שאתה קונה גזר ואז היא כתוב על זה גלאט כושר. גזר. מה יש לו? גלאט או לא גלאט על זה בגזר? או על אוף. אני אומר שכאשר יש ביטוי שתופסים ככה, כאילו זה עושה את הדבר גשר יותר, ומחצים את הפלוס של הדבר. מה היה העניין בזמנים עבר? אתם יודעים שהיה פעם דבר שהיה נקרא שטייטל? הכפר שלנו. בכפר שלנו היה שוחט, זה היה פרנסתו. היה צריך להגן על פרנסתו של השוחט ועל הפרנסה של הכסב וכו'. והייתה הלכה שהייתה מגינה על אותה הפרנסה, שהיא נקראת השגת גבול, איסור השגת גבול. זאת אומרת שאם יש איזשהו חנות לחצילה באזור, אסור לי לפתוח חנות דומה בתוך תחומו של אותו, של אותו מישהו. אני אגיד לכם עוד הלכה חמורה שאולי לא מספיק מקפידים עליה. אם אני רגיל לקנות בחנות מסוימת, אלא אם כן יש לי סיבה, פעם בהזדמנות בצורה כזאת, אבל אני אסור לי לשנות ספק, אלא אם כן יש לי סיבה מפורשת מיוחדת לכך. אבל הדרך החשיבה הכלכלית שאני אבחן את זה ואשים אותם בתחרות ועושה דמפינג כדי להוריד את המחירים, זו התנהגות אסורה על פי התורה. כי כל אחד צריך להתפרנס בכבוד, גם אני, ואני יכול לא לרצות להיות, כפי שאנחנו אומרים בשפתנו הקדושה, פרייר. אבל אם המחירים הם מתקבלים ואין כאן עניין של ניצול לרעה של וכו', אז אפילו הוא קצת יותר יקר, אסור לי לשנות את הספק, ללכת לקנות אצל מישהו אחר. אז היות היה צריך להגן על פרנסתם של אנשי הספר, אז היו מגינים על כך, על ידי כך שהיו אוסרים לקנות בשר בכפר הסמוך. זה לא היה לך תחילה מסיבות של קשרות. אתם מבינים? זה כמו שלפני כמה שנים התפרסם בצרפת, כמה שנים, אני מדבר לפני 40 שנה, התפרסם איזשהו כאילו פסק הלכה בצרפת, שהמוצרים הבאים מארץ ישראל אינם כשרים. אתם שמעתם את ה... היו כבר כל מיני, גם שזה בגלל שהכשרות של הרבנות הראשית זה לא רציני, הדבר היה פשוט, זה היה עניין של מלחמה כלכלית. הרבנות בצרפת, עיקר ההכנסתה היא מדמי הכשרות שהם גובים מהחנויות, אלו שעושים לזה, אז יש השגחה, גובים מסעדות וכו'. אם עכשיו יבואו מוצרים מארץ ישראל שהם כשרים לכל דבר, אבל שלא שילמו עליהם את דמי הכשרות לקונסיסטואר, אז הקונסיסטואר לא יכול להתקיים. אז במקום לומר את זה בצורה כזאת, אז מפיצים שמועות כאילו זה לא קשה, ועושים מלחמות, פשוט דברים שלא מתקבלים על הדעת. אז חזרה לעניין של הבשר חלק. אז נניח עכשיו שתי הנחות, שמישהו שדרך כלל אצלו בבית אוכל בשר חלק, בא להתארח אצל חבר שהוא לא אוכל בשר חלק, אז צריך לדעת שכל הכלים הם כשרים, שזה לא בגלל שהוא אכל באותם הכלים ובישל באותם הכלים בשר שאינו חלק, שהוא נחשב כאוכל טרפות. הכלים שלו הם כשרים. ושנית, אין שום בעיה לכתחילה למישהו שדרך כלל אוכל בשר חלה, כשהוא מתארח אצל מישהו, לאכול את מה שנותנים לו בצלחת. ואין לו חובה לשאול שאלות. ולא ללכת לדאוג איך מתנהל המטבח של המערך. זה דברים ששייכים לחיים ביחד של קהילה, של עם. מבינים? וכאשר אנחנו חיינו במשך כל כך הרבה זמן בין הגויים, אז יש כל מיני התנהגויות וחששות וספקות ודברים כאלו שבאו, והיום יום שלנו באופן כללי הורעל על ידי זה. אנחנו מתקשים כשאנחנו חוזרים לארצנו לחזור גם למצב של חיים בריאים, של יחס בין אדם לזולתו ברמה של בני אותו העם ולא של בני אותו הדת. של עם שיש לו דת, אבל שהיסוד של העם הוא היסוד של הדת. עם ישראל קיבל את התורה. צריך לזכור את זה. זה לא קבלת התורה שהפך אותנו לעם. זה בגלל שהיינו עם שיכולנו לקבל את התורה. ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. ואז קיבלו את התורה. אז אותה האחדות הקודמת לצד של הקביעה של ההלכה, הוא היה מאפשר מה שאנחנו לומדים במתן תורה עצמו, שכאשר המדרשים מדברים על זה שכל אחד שמע, כל אחד שמע במדרגה שלו, כל אחד שמע מה שהוא שמע ולא מה שהשכן שמע. זה לא כאילו בגלל שהייתה אחדות העם, אז שזה הפך להיות מונוליטי. אתם מבינים את כל אחד שמע מכל אחד ברמה שבו הוא נמצא.
כל אחד שמע או כל אחד הבין?
כל אחד שמע.
אבל
איך אתה יודע שכשאתה שומע משהו, שמי שנמצא על ידך שומע את אותו הדבר?
אני לא יודע, אבל אם יש
בסופו
של דבר טקסט שנכתב, וכל האנשים עומדו שם, אז אני מניח שכאילו הייתה התחמה.
כן, אז אנחנו משליחים בצורה כזאת, אבל קודם כל, לפני שהוא נכתב, הוא היה על פה. צריך לראות את המדרשים המדברים על בחינה הזאת של הכל, כל קוף. כן. למשל, זה לא באותו עניין, אבל בעניין דומה קצת. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמענו. על גבי עניין של זכור ושמור, וזה לא רק זכור ושמור, זה כל הדיבור. אז זאת אומרת שהכל כובב למד, זה דבר מורכב כמה מרכיבים שונים, וכל אחד בחף שומע מהכל בקוף את מה שמתאים לנשמתו. זה נכון שזה מעורב במשמעות שאתה הוספת, כלומר הבנה. אבל בדרך שבה זה מתבצע, זה לא שאני קודם כל שומע ואחר כך מבין, אלא שההבנה היא בו זמנית עם השמיעה. ולכן אני שומע, זה כאילו הנפש של כל אחד ואחד, היא פועלת כמו מסנן שנותן לתכנים מסוימים לעבור, לתכנים מסוימים אחרים שלא נכנסים, או פנימי או חוזר. ואני אתן לכם עוד דוגמה. אתם מכירים את הפסוק שמדבר לא בהתחלה כמו שדיברנו עד עכשיו עם מתן תורה, אלא באחרית הימים, שהדעת תהיה נפוצה כל כך שלא ילמד אדם את חברו, כמים לים מכסים. אתם זוכרים את ה... כי כולם ידעו. כמים לים מכסים. מה המשמעות של הביטוי הזה, כמים לים מכסים?
שלמעלה זה אותו משטח, ולמטה זה עומק שונה.
זאת אומרת שעל פני השטח, דהיינו שהמים שמעל לים, והכל שווה. הים בפסוק, כן, זה קרקע הים. קרקע הים יש גבעות ויש כל מיני דברים. אז כמות המים שיש בנקודה מסוימת לא שווה לכמות המים בעומק שיש במקום אחר. על פני השטח זה שווה, אבל לעומק של הדברים זה משתנה בהתאם לקרקעית הים. זה העניין שההשוואה בפני השטח, בעומק ההבנה של מה כל אחד ואחד מבין, דהיינו במשמעות של מה שאנחנו אומרים שמה ישראל, כי זה העניין שלנו. שמה זאת אומרת לא רק שמיעה, אבל מה שמשתמע מהשמיעה, זאת אומרת הדעת, ההבנה, הידיעה, כל הדברים האלו. אז זה לפי עומק ההבנה של כל אחד ואחד. והפשט הפשוט של הפסוק של שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה כמו משה מדבר אל ישראל ואומר להם, שמה ישראל, השם אלוקינו שלי ושלכם, שהוא אחד, למרות שהדרך שבה אני מכיר אותו והדרך שבה אתם מכירים אותו, אין מה להשוות. אבל אף על פי שאין להשוות בין הדרך שבה אני מכיר מי שהשם אלוקינו ואיך אתם מכירים אותו, דעו לכם, השם אחד. השוני הוא בא מאיתנו, לא ממנו. כן? זה העניין. ולכן, החזרה לנושא שלנו כאן, זה הדיון בין בעלי הברייתות על הדיוקים לגבי הזמן שבו נתחיל את הערב לגבי קריאת שמע, כל אחד ואחד לפי דרכו יש לו יסוד וביסוס לשיטתו. אבל היות ואנחנו באים עכשיו כדי להגדיר ומה צריכה להיות בעינינו עכשיו הגדרת עם ישראל שיוצא לגלות, ושצריך לקבוע הלכה למעשה שתהיה זהה לכולם, על אף שבכוונות תהיה אפשרות לכל אחד ואחד לצרף הכוונה המיוחדת של אחת הברייתות. אז מהנקודה הזאת אנחנו נמשיך בעזרת השם בשיעור הבא.
זאת אומרת שהאני שאוכל פיתו במלח, זו דעה שלא התקבלה להלכה, כי זה שייך לקבוצה מסוימת בעם ישראל שדיברנו עליה. אבל בפרקי אבות, בדרכי קניין תורה, נאמר זו דרכה של תורה, הפת במלח תאכל, זאת אומרת זה כאילו לכולם.
טוב, זה, תראה, אני לא יודע אם אתם מכירים את, את הסיפור של תת שקנרגלט. מבינים יידיש? יש אבא, הוא לא זכה ללימודים ולזה וכו', אבל הוא רוצה שהבן שלו, אז הוא שולח אותו לעיר ללמוד בצפת וכו'. יום אחד מגיע מכתב, אתה עושה את זה מברק אם אתה רוצה, אז יש לו עכשיו מברק מהבן ולא יכול לקרוא אותו. אז נפגש עם הקצב, שהוא קצת, מה כותב לממשל? אבא, תשלח לי כסף! ככה מדבר אליי, הבן שלי. אני שעשיתי את הכל בשבילו וזעם, נפגש עם הרבה, נשאל אותו, מה קרה לך? תראה, ואז הוא אומר, לא, מה קרה? אז הוא נותן לו המברד, אומר, אבא, שלח לי כסף. אוקיי? אז זה הבעיה של המשנה הצבא. פת במלח תאכל, זו דרכה של תורה.
בסדר. אז מה הפשר?
שמעתי את זה על השואה. תמיד יש את השאלה איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה, איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה, סימן שאלה, איפה היה הקדוש ברוך הוא כפי בשואה.
כן, לא, זה, תראה, אנחנו יודעים שהדרך הרצויה לדעת התורה זה לא דרך הסיגופים, זה לא דרך היסוד וכו'. אז קצת במלח תורה, זה מה אם מסורת אשתה ועל הארץ, זו דרכה של תורה. הרי אתה קורא סתם בתורה. אתה רואה בקריאה בתורה שלא זו דרכה של תורה. זה אומר שאם יש נסיבות מסוימות שגורמות לכך ש... אז זה משהו מיוחד. אבל יש בזה דווקא אחת הסיבות, כפי שאנחנו כבר התייחסנו לזה קצת, ושנראה ביתר דיוק בטקסט עצמו, למה הגמרא כל כך רוצה להציל את העני. אתם זוכרים, על פי ההבנה הראשיתית של השלטת, מה זה רש"י אומר, שאין לו נר להעיר בסעודתו, זאת אומרת שהוא צריך לאכול יותר מוקדם, כי אם אתה לא רואה מה שאתה אוכל, אז זה כאילו לא אכלת. אבל אחר כך הברייתון צריך לו לומר שהזמן של העני הוא מאוחר יותר, אז כל העניין היי מיני הוא מאוחר וזה וכו'. זאת אומרת שאם הזמן של העני הוא מאוחר מהזמן של של המשנה, אז זאת אומרת שלמרות שהוא מתחיל מאוחר יותר, זה קשה. הוא נמצא בתחום של קיום המצווה. אם עשה לפני זה, לא קיים. אבל אם עשה אחרי זה, אז הוא עדיין בתחום של המצווה. אז לכן הגמרא רוצה להכניס את הדרך של העני על אף שזו לא הדרך הרצויה לכתחילה, בכל זאת לתוך התחום של המצווה, בעוד שהדרך של רוב בני אדם או של אותם שנכנסים בהרבה שבתות וכו', לא דואגים כלל לנסות להכניס את זה לתוך התחום של ההלכה. זה פשוט. זאת אומרת שהדרך הזאת יש לה הצדקה אפשרית מסוימת. אבל הדרך הראשונה, זו של בני אדם, אז במצבים מיוחדים זה בסדר. בשעה שמקדשים בהרבה שבתות. אבל מה? אתה מקדש בהרבה שבתות לפני הזמן, רק כשאתה שמע אתה תתחל מאוחר בסוף, אחרת אתה לא יצא. אתם מבינים את זאת אומרת ש... החלוקה הזאת שקיימת בין ה אפילו אני רוצה לומר בין קודש לחול, כי זה יותר עמוק מזה, מה שהוא דומה מאוד למה שהייתה ההתנהגות של היהודים בגרמניה, כן? תהיה יהודי בביתך וגרמני בצאתך. כן? זה הדרך של בני אדם, של רוב בני אדם. על זה הגמרא אומרת ברוסית, נט.